שלום, אנחנו למדנו את פרק א' בנסיעת שלום, למדנו את ההקדמה בפרק א'. בפרק א' ראינו שיש איזה שאימת יחסים בין העולם הזה לעולם הבא, לכאורה. נכון, ראינו איזה מה שנראה כמו סתירה בין פרק א' לפרק י' ת' ופרק ו' מערכת היחסים הזאת. משום שפרק א' נראה כאילו העולם הזה הוא פרוסדור שפונה לטרקלין והוא לא מעניין. ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומה שחשוב באמת זה העולם הבא. בפרק י"ט פתאום העולם הבא פחות מעניין, ומה שהרבה יותר מעניין זה התיקון של העולם הזה. אפשר למצוא איזה רמזים כבר בפרק א', זה האמת. כל אחד פה בדפוס אחר, אבל אצלי כתוב ככה, בפסקה שמתחילה במילים, ואם תעמיק עוד בעניין תראה. בערך לקראת אמצע הפרק, אני יודע. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה עומד בשיקול גדול, שיקול הכוונה הזה על גשר צר מאוד, לא פשוט בכלל. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הוא מתקלקל, האדם מתקלקל ומקלקל את העולם. ואם הוא שולט בעצמו, אדם שולט בעצמו, נדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות סיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה, וגם העולם מתעלה עמו. אז בעצם כבר בפרק א', בפרק א' כתוב שהעולם הזה הוא לא כזה דבר עלוב, חסר משמעות, שצריך רק לסתום תא ולנסות לעבור אותו. אבל יש זווית הסתכלות כזאת, כך אמרנו, יש זווית הסתכלות, שמתוכה נראה לנו שהעולם הזה הוא מאוד 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 קטן. ואם העולם נראה קטן, אז הוא באמת קטן. יהיה זווית הסתכלות אחרת, שדרכה העולם נראה מאוד מאוד גדול, ואז הוא באמת גדול. אבל לא כל כך פשוט להגיע לזווית הסתכלות הזאת. זה לא של, איך אומרים, הכל בראש, שאני את הכיוון והכל... לא נכון, לא נכון. משום שממש לא הכל בראש. זה בראש ובנפש ובתת מודע וב... כל כך הרבה כוחות חיים שמכריחים אותנו להיכנס לפרק ב', הזהירות. בביאור מידת הזהירות. עניין הזהירות היא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא. לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה ולא ילך מהלך רגלו כעיוור באפלה. זהירות זה אדם נזהר, למילה נזהר יש גם את המשמעות של... של זוהר, נכון? להיות זוהר. פה נראה משמעות אחרת קצת, להיות זהיר. מה זה להיות זהיר בכלל? אבא נותן לך את הרכב, אומר, תסעי בזהירות. מה הכוונה בזהירות? הוא לא אומר, אל תסעי. תסעי, אבל בזהירות. מה הפירוש בזהירות? בזהירות זה מודעות לזה שהעסק מורכב. אם את הולכת ברגל, אז בדרך כלל לא יגידו לך, לכי בזהירות, נכון? אבל אם את לא רגילה לנסוע באוטו, או אם יש רכב חדש, או אם את נוהגת על מסעית, יגידו לך, תנהגי בזהירות. למה בזהירות? למה כשאת הולכת לו? בגלל שמרחק בלימה, למשל, אתה מכיר אותו, נכון? כשאת הולכת ברחוב, ואת רואה עמוד חשמל מולך, אז את יודעת איך להגיב. נעצרת, זזה הצידה, מקסימום תתקי בו, מה יקרה? זה תהיה הטרגדיה הכי גדולה. אבל כשאת רואה משהו בכביש, ואת רוצה לא להתקע בו, מה ששווה זה גם כהולכת רגל, גם כנגד, זה זמן תגובה. לוקח לך שנייה להבין שיש משהו, את צריכה להגיד. אבל בגוף, כשאת הולכת, את מקולטת, ותוך שנייה שתיים גם מבוצעת. ברכב, אם את נוסעת במהירות 80 קמ"ש, ואת לוחצת על הגז, אז כנראה תעצרי בסוף רק אחרי 80 מטר. בדרך כלל זה לא יעזור. אז מה זה זהירות? זהירות זה תהי מודעת לזה, תיזהרי, תעשי את זה. אבל תהי מודעת לזה שהעסק מורכב. תהי מודעת לזה שאת לא יכולה לסמוך על האינסטינקטים שלך. אני מנסה לומר ככה, שיש אינסטינקטים, זו המילה. התגובות הטבעיות, הפשוטות שלנו, הן נובעות מאיזה חוכמת חיים בריאה, כמו בעלי חיים, שיודעים להסתדר. הם יודעים מה טוב ומה לא טוב ומה נעים ומה לא נעים ומה יעזור להם ומה יפריע ומה אויב ומה אוהב. הם יודעים באופן אינסטינקטיבי. וכשאנחנו נפגשים הנשמה שלנו, זה לא ככה, זה כן ככה ולא ככה, זה זהירות. לא אומרים, מה זה זהירות? מה זהירות? אני חושב שזהירות. זהירות זה תחיי, אומרים לך לחיות, לחיות, אבל לחיות בזהירות. מה זה בזהירות? בזהירות זה, החיים הם לא רעים. החיים הם לא רעים, גם האינסטינקטים שלך לא רעים. אבל הם דורשים זהירות, זאת אומרת, מודעות לזאת, לזה, שיכול להיות שאת מפספסת לפעמים. שיכול להיות שאת עוצרת, את חושבת שבתור נהגת תעצרי, כמו שאת עוצרת בתור הולכת רגל. לא נכון, אם את לוקחת סיבוב, זה לא כמו שאת לוקחת סיבוב כשאת נוסעת על אופניים. לוקחת סיבוב במהירות, אז הרכב נזרק לכיוון הנגדי. זהירות זה מודעות לזה שצריך לשאול שאלות. את רואה דברים בעולם הזה ובא לך. בסדר? בא לך זה מתחיל ביטוי כזה שעושה היא לא טוב. את רוצה אותם. בסדר, בדרך כלל מה שאת רוצה זה טוב. בעל חיים רוצה דברים שבריאים לו, בעל חיים רוצה דברים שיעזרו לו. וגם אנחנו, לא נכון, כי יכול להיות, תיזהרי, תיזהרי זה לא לא לחיות. ככה המושג זהירות אומר, נכון? זהירות זה תזרמו, תזרמו. זה מסיעת שרים חופר לנו בראש ולא נותן מנוח. יש איזו הרגשה כזאת, יש שתי סוגי הרגשות, בסדר? יש שתי סוגי הרגשות. היינו בגלות 2000 שנה, אם אתם זוכרות, לא מזמן יצאנו. לא לגמרי יצאנו, אתמול קראתי שיש 7.5 מיליון יהודים בארצות הברית. שזה 7.5 פעמים, 7.5 מיליון פעמים... מילים קשות יש לי להגיד, אבל אנחנו בגלות, אנחנו פה ברוך השם, ובגלות התרגלנו, איך שרדנו בגלות? בגלות ידענו שהעולם הזה הוא שקר. בגלות פרק א' של מסיעת שרים כיכב. העולם הזה הוא שטויות, הוא לא חשוב, הוא לא מעניין. מלכה ושרה בגלות, יצאנו לגלות, לגלות יצאנו לא רק שעזבנו את ארץ, עזבנו את העולם. היינו, גרנו פה על הפלנטה, היינו צריכים לאכול לחם ולשתות מים. היה לנו גם יצרים, היו לנו הורמונים, היה לנו את כל מה שיש לבן אדם, אבל לא היה לנו לזה רספקט, זאת אומרת, נגאלנו מזה, נגאלנו מזה. יכול להיות שהיינו מאוד רעבים לפעמים, אבל התחושה האינסטינקטיבית בתוך עם ישראל בגלות הייתה שהחומר הוא... החומר הוא דוחה, הוא דוחה. ושל הגויים, השם זרחה וציפורים צייצו, והיו נופים מאוד יפים, ובנות צחקו עד לב השמיים, והיו שירים מאוד יפים. העולם הזה מכר את כל מה שהוא מוכר עכשיו, אבל בתוך כנסת ישראל, בלב שלה הייתה תחושה כזאת, שזה לא זה, זה לא שווה. אנחנו רצינו משהו אחר, אתם פה יושבות כי אין סוף דורות של סבים וסבתות, התייחסו אל העולם הזה, כמו פרק א', עזבו את העולם, אז עזבו, זה לא מדבר עליהם. אז לכן גם היו יצרים וגם היו חולשות, אז, אבל זה לא... כולם ידעו שזה לא בסדר, עכשיו ברור לך, לא בתובנה שכלית, משהו הרבה יותר מוק בלב. כשהעולם הזה הוא לא מעניין, אז גם אם נופלים, זה שולי בסוף, זה לא מדליק, זה לא מדליק. אם זה מדליק, לכולם ברור מאוד שזה יש זרה. וחלק מזה נמשך, נמשך. יש הרבה אחים טובים וצדיקים שבאים, באו לפה, באו לארץ, הם חיים פה איתנו, אהובים ויקרים, צדיקים כאלף ממני. והם עדיין מתייחסים אל החומר כאל משהו ש... שמה? שלא מעניין, שלא מעניין. זה מערכתי, זה מערכתי. ואני חושב שזה חלק מהפשר של האסון במירון. מה קורה? אני לא יודע כמה בנות יוצא להם להשתתף באירועים האלה. אבל בעולם היקר, הצדיק, האהוב, הנחמד והקדוש הזה, שאני קורא לי עכשיו עולם חרדי, עם הכללות מאוד מאוד גסות, יש איזה, ממשיכים את הזלזול הזה בעולם הזה, בעולם הזה. בראש של העולם הזה, במחשבות של העולם הזה, בדאגה לעולם הזה. בוא נאמר שתור וסדר ופקחים, זה לא מה שמאפיין את האירועים שם, בסדר? אני כבר עשרות שנים לא הולך לשם בגלל זה, אבל בתור נערים, זה היה הספורט הלאומי שלנו, להידחק ולהגיע ולעקוף. וזה נעשה בחביבות מצד כולם, הם אנשים מתוקים. סדר, משמעת, משטרה, זה לא מעניין, זה לא מעניין. מעניין, קדושה מעניינת. אתם יודעים איזה מסור נפש מטורפת, יש להם על תורה ועל מצוות. באמת לילה ולילה. אבל זה בא ביחד עם עולם כזה ש... היחס למדינה, היחס לגאולה, הוא נגזרת, זה פרט שולי בתוך מערכת יחסים הרבה יותר עמוקה של החומר, את צריך את החומר, צריך, את המדינה, צריך כסף, צריך רופאים, אבל זה פרק א', זה פרוסדור בפני הטרקלין, זה לא חשוב, אז זה לא חשוב, זה לא מעניין. אז דרך ארץ, מה הכוונה דרך ארץ? החרדים, אני לא קוראים בהכללה כל כך גסה, אז אסור להתאפס אליה. אבל ברור שהחרדים, גם באחר גסה, הם הרבה יותר עדינים מהממוצע, בסדר? נעימים ועדיבים ורגועים ובעלי חסד. אני מדבר, לא, לא, זה לא ביקורת מה שאני אומר עכשיו. בעיניי זה לא ביקורת. אני לא מאשים מישהו, זה... אני חושב שמה שאני אגיד, גם הם גאים בזה, הם, מה, אני לא כזה לפעמים. לא אני והם. אני צורך הדיון כדי להביא את מסיעת שרים. אז יש איזה משהו כזה ש... שהעולם הזה לא... לובשים שחורים ומתפתחים שחורים, קוראים לעצמם שחורים. זה זמירה כזאת, מה זה ללבוש שחור? ללבוש שחור זה להגיד, יש כל כך הרבה צבעים בעולם, ואני לא אתן לזה לטשטש אותי. הצבעוניות של העולם היא באמת מושכת לב. אבל אני לא אתן לזה, אני אלבש שחור, אני לא, אף אחד לא רוצה שחור, אבל זה משהו שמזכיר לי כל הזמן, מה באמת? באמת כל העולם הזה הוא על מה זה שיקרה, עמדה כזאת, שבזכותה שרדנו בגלות. אז בא אסון במירון, באמת אף אחד לא אשם, אין, כולם שם טובים ואהובים ויקרים, אבל כל הדחיסות הזאת ולשים פס על ה... על מנהל תקין ועל פקידים ועל רישיונות ועל משטרה ולראות בהם איזה נודניקים כזה. זה לא משהו של קלקול מידות, אני ממש מדבר בהערכה עמוקה. אז זה ממדיניות כזאת מהותית, נשמתית כזאת, העולם הזה בסדר, צריך, נו, אבל באמת. אבל באמת. שואלים למה קרה האסון הנוראי הזה במירון, והשאלה, כל מי שהיה במירון יודע שהנס הגדול הוא איך עד עכשיו זה לא קרה, כשמתאספים חצי מיליון במקומות כל כך קצרים, בלי פיקוח, בלי... אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אני לא יודע אם אני רוצה לדעת מה קרה שם, אבל מסות אינסופיות. כן, היה לי תלמיד שהיה שם בתוך תוך זה, אז הוא סיפר לי, הוא היה ביום ירושלים בישיבה, הוא סיפר לי שזה כמו זרם של... של מים, של מולקולות של מים. אז ככה הוא הרגיש, הוא הרגיש כמו זו מולקולות של מים. שמאות אלפי מולקולות, זה בכלל לא בשליטתו. גלים כאלה שבני האדם דוחפים אותו. הוא מגיע לפה, הוא מגיע לפה. הגל דחף אותו לכאן, אז הוא נשאר בחיים. הגל דוחף אותו 30 סנטימטר הצידה, אז הוא היה... המסות כאלה שבני האדם, בכל מקום בעולם, לא כל מקום, אבל... במירון זה לא קורה, וסברו זה לא קורה, כי... זה יהיה בסדר כזה, מה, לא צריך להתעסק יותר מדי בעולם הזה. ומצד שני, יש לנו בעם ישראל, אתמול בערב הייתי בחתונה במקום שנקרא מרפסת של המדינה. אני לא תקור לזה בפדולה. ובדיוק שם רואים את הכל, ובדיוק אז התחילו המטחי טילים. אז ראינו את כל ה... את הטילים לא ראינו, בגלל שמה זה הרקטות? אתם יודעים מה זה רקטות? זה לא יותר, לא בהרבה יותר מתוחכם מלקחת אבן ולזרוק אותה. לוקחים צינור ברזל, ומוקרים עמודי ברזל של התמרורים, ושמים לו חומר נפץ למטה. מי שרואה את כל גוש האורות של גוש דן, זה אף ופוגע איפשהו, פוגע, לא פוגע. זה קצת יותר מתוך כמה שאמרתי, בסדר? אבל לא בהכרח. אז הצינור ברזל שמה פיצוץ, אף קדימה. אבל מה זה כיפת ברזל? כאילו, זה מה שראיתי, ראיתי את כיפת ברזל. זה טכנולוגיה מטורפת, זה מדע בדיוני, זה לא יכול להיות שזה קיים. לפני 10 שנים שהגו את זה, אף מדינה בעולם לא נתנה סיכוי שזה יקרה. כי מישהו מעיף איזה עמוד ברזל מעזה במהירויות מטורפות, והמערכת הזאת קולטת אותו, והטיל אף, הוא יודע בדיוק באיזה מקום בשמיים הוא יפגוש אותו. הוא יודע באיזה מהירות, באיזה... כי הוא לא יכול לפספס במאית שנייה, כי הוא כבר יעבור אותו להגיע. הוא לא יכול, הוא חייב לקבוע את הזווית, את המקום, את המהירות. ולא נותנים לו זמן להתארגן. הוא צריך לזהות קודם כל שיצא, המערכות מכאן שמזהות. זה טכנולוגיה מטורפת, מטורפת, מטורפת. וככה... ראיתי את זה, ראיתי רק את ה... איך זה עף לשמיים, פוגע, רואים שזה פוגע במשהו ו... ואז יש פיצוץ. ואני עומד נדעם מול העם הגדול הזה. שנציב לו יעדים חומריים, גשמיים, לא מובן הרע של מילה חומרית. שהם מציבים יעדים טכנולוגיים, בביטחון, בהייטק, במודיעין, נכון? במערכות המודיעין של עם ישראל, מדינת ישראל, מטורפות מה שהם עושות. באיראן וב... נכון, אתמול חוסל ראש המודיעין של... ראשי המודיעין של מחשמל זיחה. איך יודעים איפה הם נמצאים, איך יודעים איפה הם מתחבאים, איפה יש את המאור אותו. היכולות של האנשים בעם ישראל שלנו הן מדהימות, ו... הם רוצות, עם ישראל צריך כזאת תורה, צריך כזאת תורה. תורה שתפנה, תורה שגם היא מדע בדיוני. בשבת קראתי ספר על מלחמת יום כיפור. חטיבה שנקראת חטיבה 14, היא פרצה, לא משנה, בחווה הסינית, היא פרצה את הדרך. אז היה איזה צומת שנשלטה בידי המצרים, ואם צהל לא היה כובש אותה, אז אי אפשר לצלוח את התעלה. אז כל מי שנכנס לשם נהרג. עוד ועוד 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 ועוד. נהרגו שם 302 חיילים שלנו. והם לא הפסיקו. והם ידעו שהם מתים, והם נפסו. ומי היה שם בטנקים? לא הרמח"ל ישב שם. סתם חבר'ה, פשוטים כאילו, מה? סתם ישראלים, רגילים. והולכים לחלט פצועים, ומי שיחלץ אותם בטוח ימות, ועוד, 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 ועוד. זה אותו דבר בעיניי, המסעות נפש המטורפת הזאת בצהל, והיכולת הטכנולוגית המדהימה הזאת. זה יכולת שאומרת, אם לא תביאו לי, אני לא עומד במילים, אם אני לא אקבל תורה גדולה, אני לא אלך עם זה. אני לא אלך עם זה. זה צד אחר בעם ישראל שאומר, חזרנו לחיים, העולם הזה כן מעניין אותנו. הוא מעניין אותנו. נגמרה הגלות. אנחנו לא נוותר על החיים. ואז זהו, לחיים הם לא יוותרו. לא, אנחנו לא נוותר. ואז מה יקרה? מה שקרה, או שהתייאשו וילכו לכיוון הזה של בוז לחיים, וזה יקרה רק בפינות, או שמחכים למי שמסכים, למי שמסכים להתגייס, להצטרף, לחלום חלומות. כיפת ברזל לפני 10 שנים הייתה מדע בדיוק. כשהטכנאים של רפאל אמרו שיש דבר כזה, אז להגו להם. זה גם עלה אין סוף מיליארדים בשביל... אין סוף מיליונים נגיד בשביל לפתח את זה. אז אותו דבר צריך מבחינה רוחנית, צריך להציב מטרות שמי שישמע אותם יצחק עלייך. חלומות כאלה שתגידי מי שיגידי, פנטזית, מדע בדיוני. אז אל תגידי, אל תגידי לאף אחד מה הדמיונות שרוצים. תחלמי להיות נביאה, מישהו יגיד את זה, יגיד שאת זכותה. אז אל תגידי, תגידי בסוד רק למי ש... יכולה לא לוגח יותר מדי, אבל חלומות מוטרפים כאלה. אבל עם ישראל מחכה באמת לתורה, זה אותה תורה, אבל לגלות את מה שיש בתורה הזו, זה גובה, טכנולוגיה, טכנולוגיה תורנית, מה טכנולוגיה תורנית? מה התורה עושה לנו? איזה אישיות אני בונה, איזה זוגיות אני בונה, איזה חינוך, איזה קהילות אני בונה, איזה עבודת מידות אני בונה, איזה תפילות אני בונה, כאילו עם ישראל מחכה לאיזה משהו, הוא לא אומר, אני מחכה. ואם אנחנו נרדמים בשמירה, אז מה קורה? מה קורה? אמר אתמול פרשן של החמאס, יימח שמו וזכרו, יש אסטרטגיה. ואצלנו יש טקטיקה. בעברית? בעברית. אצלנו, מול החמאס, מה מנסים? מנסים להשיג רגיעה, להכיל. הרי תשמעו, מאוד הופתעתם שערביי מדינת ישראל פרצו במהומות, נכון? לא שעד עכשיו אתם מופתעות. הרי הם התפעלו איתנו ביום ירושלים, נכון? בלב מה אמרו הלילה גדול, פתאום הם... זה לא הפתעה ולא נעליים. הם לא באמת, אין דבר כזה ערבי-ישראלי. ישראל זה מי ששרה עם אלוהים ואנשים ויוכל. הם ערבים. אם יתנהגו יפה, אז נתנהג אליהם מאוד יפה. ואם יקבלו את השלטון הישראלי, אז נתנהג אליהם יותר... אפליה מתקנת נעשה להם. יש לנו אחריות על כל מי שגר בארץ הזאת. אם הוא חלק מאיתנו. אבל הם לא חלק מאיתנו, חלק גדול מהם לא חלק מאיתנו. והם אויבים, וזה לא חדש. וחברי הכנסת שלהם, רובם הגדול, רובם, כולם, מיותר הצגות, פחות הצגות, הם חברים של החמאס, והם לוחמים כל מה למען אחיהם הפלסטינאים. אתם גוזרים שאתם בכלל פלסטינאים, הם לא דואגים לרווחה שלהם, ולא דואגים לתקומה שלהם, ולא דואגים לטוב שהם, לא, מי מדבר על תודה. ויש גם כיפוח שבאמת צריך לתקן אותו, וצריך לכבד אותם, יש הרבה דברים טובים. אבל שום דבר ממה שקרה ביומיים האחרונים לא חדש ולא מפתיע. החמאס, ממש מפתיע. מאיפה יש לחמאס את כל הטילים האלה ואת כל המנהרות האלה? כי בשנתיים, שלוש של הפסקת אש, ברור שכל התקצים זה מה שהם עושים. מה הם עושים? מה הם עושים המנובלים האלה? הם, עזה לא נהייתה מוקד תיירות בינלאומי. הם מזניחים את העם שלהם ומפקירים את הכל ועסוקים רק בלתכנן. את הטילים של הקרב הבא. אז אין פה שום הפתעה, משהו מפתיע, מה קרה. אנחנו יודעים מה זה התנועה האסלאמית, הדרומית והצפונית, אנחנו... ממש הפתעה, היינו שכנים כאלה טובים, ופתאום הם תקפו לנו. איך ידעו איזה מכוניות שרפו? מכונית של יהודי שרפו, מכונית של ערבי לא שרפו. משום מה הפורעים ידעו לנחש. מספר צהוב של כולם בלוד שם. או שיש להם רוח הקודש, שזה לא נראה לנו כל כך, או שהם השכנים שלהם בעצמם. או שהשכן ידע מה המכונית שלו, ומה, או לפחות חברים של השכנים שלהם. זה אפשרות אחרת. אז יש החמאס, האויב עסוק באסטרטגיה, ואנחנו עסוקים בטקטיקה. מה זה טקטיקה? טקטיקה זה מה שהרמח"ל מדבר על פרק. טקטיקה זה בוא נרוויח עוד כמה שעות, בוא ננסה לייצר רגיעה, בוא ננסה לא לטפל בבעיות, בקיצור, לא לחלום על דברים, לא להציב יעדים מטווח רחוק. שיהיה בסדר, בוא נעבור את היום הזה ובוא נעבור את היום הבא, ובוא נחכה שזה ייפול על הקדנציה הבאה ועל ראש הממשלה הזה. בוא ננסה להשתיק פה ולהרגיע פה. לאט לאט, יש בזה הרבה תועלת, אתם יודעות למה יש בזה תועלת? כי בינתיים עם ישראל חי, כשיש שקט עם ישראל חי, ואנחנו גדלים. וגדלים, העסק מתקדם, במדינת ישראל מתעצם. אבל יש פה איזה רמייה כזאת, יש פה איזה, איפה היעדים? איך הרב כותב אורות, יבואו ימים אשר אין בהם חפץ. ואזינו, שמנת, אבית, תקסית. מה זה יבואו ימים אשר אין בהם חפץ? מה זה ימים שאין בהם חפץ? ימים שכבר אין בהם אידיאלים. האומה, כחלק גדול של האומה, ידמה שכבר בא למטרתו. אין חפץ, אין חלום, אין אסטרטגיה. אסטרטגיה זה לאן את רוצה להגיע, ואז מה אם את רוצה להגיע, אז איזה מחירים את מוכנה לשלם? אני רוצה ללמוד את המקצוע הזה. בשביל ללמוד את המקצוע הזה, את תצטרכי לעשות מבחנים כאלה, ולשבת כמה שנים, ולוותר על הרבה דברים, ותצטרכי לעבוד, ולגור בינתיים באיזה קרבן, ולנסוע באוטובוסים. אני רוצה להיות, יש מחירים, נכון? בחור שווה חברון. הוא רוצה, אז הוא יגור פה, אז הוא יגור אז הוא לא ירוויח יותר מדי כסף, אתה יודע, מנגעות של ישיבה הן לא כל כך גבוהות. יש יעד, חלום קוראים לזה, שבשבילו את מחליטה מה את מוכנה להשקיע. אז לחמאס, אם אך שמור זכרו, יש יעדים. זה בכלל לא מרגש לי שיש לי יעדים, כי הוא לא משנה את המחיר. כי ראשי הנחש הם בקטר ובסוריה ובכל, הם גורמים להמונים, לפלסטינאים הקטנים משלם את המחיר. הם אלה שסובלים, אבל לא משנה, הם מציבים יעד, הם רוצים להילחם בנו נניח. אנחנו לא רוצים להילחם בהם, אנחנו רוצים שיהיה שקט, שיהיה שקט. יש לנו יעדים, כן. בספורט, בתרבות, במדע, בכסף. בטח שיש לנו יעדים, בוודאי. הייתי בחתונה של שלום, אז האבא מתגאה. האבא יכול לשלם על חשבונו את שכר הלימוד של כולכם ל-100 שנים הבאות בטח. לא תישאר לו הרבה. וגם המשפחה שלהם יכולה לשלם את שווה חברון. ביחד, לכמה שנים טובות. אז האבא אחרי החופה ככה מספר לי בגאווה על הבן שהוא מצטיין דיקן, הוא לומד מחשבים באיזשהו וזה. ואז הוא אומר לי בחיוך, הוא אומר, בוא נמציא לו שם, צביקה, בסדר? אבא מקסים, בחור חבל על הזמן בכלל, עמד בישיבה, הוא אומר, הוא רצה, שאלתי אותו מה אתה רוצה, לעבוד במוזיקה. הוא רצה להיות נגן חתונה, ואבא צוחק, הוא אומר, מוזיקה. כמה כסף הוא ירוויח מזה? מיד ישבתי עליו, וברוך השם, עכשיו הוא לומד מחשבים. יש לו כסף מכאן עד, אמרתי לכם כבר, נכון? לנכדיו, ניניו, ניני ניניו. מסודרים כולה. בשביל מה יש לו כסף? למה יש לו כסף? כי אם לבן שלו יבוא לעבוד במוזיקה, אז הוא יוכל לעבוד במוזיקה. ואם יהיה בעיות כלכליות, אז לאבא, בשביל מה עושה כוח? לא. למה אני נדחף לשם? קודם כל ככה זה עובר לי בראש, מה אני אעשה? ושנית, בגלל שמה היעדים האסטרטגיים, מישהו חותר למגע, על מה אנחנו חותרים? יבואו ימים שרים בהם חפץ, זה משפט מספר אורות, נכון? אתה מכיר עוד את זה. לא רואים שרם מן החפץ, פירושי דבר, מה היו החלומות? זה לא חפץ! מה קורה שם מילה חפץ? אתם יודעים מה זה חפץ? חפץ זה, איך אומרים חפץ באנגלית? איך אומרים חפץ באנגלית? אתם לא יודעות אנגלית? גם אני לא יודע, אבל בזה אני יודע. למילה חפץ יש שתי פירושים בעברית, נכון? מה את חפצה? נכון? מה זה מה את חפצה? מה את רוצה? וחפץ זה אובייקט, נכון? זה חפץ? יש פה חפצים, חפצים מעופפים. כך אמר פעם מישהו על הרקטות מעזה. חפץ זה אובייקט. אז יבואו ימים אשר בין חפץ. למה למילה חפץ יש שתי משמעויות? כי יש רצון ויש חפץ. מה ההבדל בין רצון לחפץ? רצון זה משהו מאוד חולף. עכשיו אני רוצה את זה. כסף אפשר לרצות. אי אפשר לחפוץ כסף. חפץ זה רצון פנימי קבוע, כמו אובייקט. זה הרצון הנשמתי, הליבי, זה מטרת חיים. רצון זה, עכשיו אני רוצה את זה, עכשיו אני רוצה לישון, עכשיו אני רוצה לישון, לישון לפה, עכשיו אני רוצה לקנות את זה. זה כל פעם רצון אחר. אז יבואו ימים השם עם חפץ, הרב מנבא על הימים שלנו, שכבר חלק גדול מהאומה ידמה בליבו, שכבר באו למטרתה, נו כבר, בוא נעשה, ויהיה בסדר, יהיה יותר שקט. ואז נקנה עוד דירה, ונסדר, וכל מיני, ניסע לבלות ויהיה נחמד, וזה לא עובד, זה לא עובד. זה לא עובד כי אנחנו גורי יהודה, כי באנו לפה, בשביל מה באנו לפה? אתם זוכרות למה באתם לפה? בשביל לתקן על המלכות שדי, באנו לפה בשביל לקרוא בשם השם, באנו לפה בשביל להפוך את כל העם לשפה ברורה. באנו לפה כדי שבאחרית הימים נכון יהיה הרבה את השם בראשי הערים, וניסה מגבעות, ונערו עליו כל הגויים, ואמרו לכו ונלכה בדרכה, ומדע מערכותיו, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. באנו לפה כדי שיתקרבו הימים שלא יישגו אל גול חרב, ולא יבדו את מלחמה, ושישח יונק על חור פתן. ועל מאורת צפוני, גם הוא למו ידע, באנו בשביל התנך, התנך קם לתחייה, חזרנו הביתה, חזרנו, זה באופק, צריך להיות משוגעים, אבל זה יצליח. אם יהיו כמה משוגעים. אז אם כיפת ברזל הצליחה, ואם זה דור, זה עם ישראל, זה אנחנו. הוא לא באמת מתעסק בכסף, הוא מתעסק בגודל, אבל הגודל היחיד שנראה לו עכשיו זה לעשות מיליונים, או מיליארדים. אז כמה שנדבר, זה לא יעזור. אז איך עובדים מול זה? בשילוב כוחות. מלמטה ומלמעלה, מלמטה זה שיהיו אנשים, בנים ובנות שיסכימו. ככה כתוב המשנה בפרקי אבות, בכל יום ויום, כל יום זה קורה, יוצאת בת קול מהר חורב, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום, ומי שומע את בת הקול הזאת? מי שומע? מי שרוצה לשמוע, שומעת. ומי שלא רוצה, לא רוצה. זה לא קול, זה בת קול, זה לא במגפונים. אין לזה רייטינג גבוה. אבל זה לא משנה, יש כמה שישמעו. אז לא תהיה אלבונה של תורה. יש כמה שיגידו, אני, קול קרא לי וישמע. אז יש כאלה שזה יכול להיות באינסוף דציבלים, זה יכול להיות באינסוף עוצמות, אבל זה מה שהמסיעת שאנחנו אומר פה, קודם כל זהירות. מה זהירות? זהירות זה לא הזהרה עד חמורה. זה אתם יכולים להיות זוהרים. אפשר לחיות יותר גבוה, בואו נזרום, אנחנו טובים, הם באמת כולנו טובים, עם ישראל הוא עם טוב, לא, זה לא ילך, זה לא ילך, בלי אלוקים זה לא ילך, נהיה טובים ונהיה חמודים, בלי אלוקים, בלי שאיפות גאולה, בלי אחריות, בלי ללמוד, בלי להתפתח, זה לא ילך. זהירות זה אם תנהגי בזרום, אז ב-95% מהמקרים יהיה בסדר, 99%, אבל לא צריך, צריך שאחוז אחד יהיה לו בסדר כדי שהכל יתפספס. אז אני מרגיש ששום דבר לא חדש פה. יש רפיסות שלטונית מול הנגוים, מול הבדואים בנגב, ומול הפשיעה במגזר הערבי, ומול הר הבית, מה שקורה שם. יש המון, אין לנו חשיבה אסטרטגית. למה אין לנו חשיבה אסטרטגית? כי אסטרטגיה זה מה החלום של מדינה צריך. מה כמדינה אנחנו רוצים? שיהיה שקט פה, שיהיה בסדר. שיהיה חינוך טוב, ותחבורה טובה, ומיסים נורמליים, אומרת הבריאות טובה, שיתמודד מול הקורונה, ושהקוטג' לא יעלה. זה לא חפץ, זה לא חפץ. אי אפשר לחיות בשביל זה. גם את, הלוואי שהחיים שלך יהיו טובים, ומבורכים, ויהיה לך בית חמוד, ויפה, ומכונית טובה, ואפילו פנסיה תקציבית. משהו, משהו זה. כך אומרים. מקסים, בטח שאנחנו רוצים, אבל לא בשביל. לא נולד בשביל שיהיה לך בית יפה. יהיה לך בית מקסים, לא יפה. למה? השאלה, למה אני חי? למה אני חי? מה היחיד שואל את עצמו, ומה קהילה שואל את עצמו, מה חברה, ומה מדינה? למה אנחנו פה? כי אנחנו, יש לי למה. לא צריך לתת תשובה במילים. יש הרבה אנשים שחיים למה מאוד גדול, הם לא יגידו, אבל אש בוערת בהם, מה זה למה? הם לא פילוסופים ולא יודעים להגיד שיעורים ולא... אדם לא נמדד לפי היכולת שלו לדבר, אלא לפי היכולת שלו לחיות. רק שיש לך משהו שאת חיה למענו, יש משהו שאת מוכנה גם חס וחלילה. חס וחלילה, חס וחלילה, שזה לא יקרה, אבל... אבל אם יבוא הרגע... אתם יודעים, שלוש עבירות שלי, הרגע הוא בא לעבור, חס וחלילה, שלא נגיע על זה. אבל זו החלטה כזאת, אם אני אומר שמה ישראל, אז אני מתכוון, בכל הבחר וכל המשכר וכל מודך, אז החיים שלי נהיים אחרי, חיים אחרים לגמרי. אז החיים שלי לא נעדו רק שיהיה לי נעים. אני מה זה רוצה שיהיה לי נעים וטעים וחמים ונחמד, אבל אנחנו חיים משהו אחר. זה בתוך החיים שלנו, כל אחד, כל אחד, תחליט למען מה היא חיה, ואם באים ימים שאני באים לקראת את זה. אז זה טקטיקה, הטקטיקה זה איך פותרים את הבעיה פה, ואיך פותרים את הבעיה פה, ואיך פותרים את הבעיה פה. ובוא נתפלל שערבי ישראל, אז בטח צריך לטפל בבעיות של ערבי ישראל, וצריך לפתור את המצוקות שלהם, וצריך לשפר את מערכות, את כל המערכות האזרחיות שלהם, אבל זה בכלל הבעיה עם הערבים, מה הבעיה עם הערבים? הבעיה איתנו. אנחנו נדפוק לעצמנו לשולחן, ונשאל את עצמנו מי אנחנו, יש לנו סיבה, יש לנו מטרה, ולא צריך תשובה במילים, צריך תשובה בלב, בחיים. צריך חפץ, חפץ, חיים שיש בהם חפץ, הם חיים. אם יש חיים שאין בהם חפץ, אז זה נראה מאוד יפה, את יודעת. מה העונש הכי גדול בתורה? יש ארבע מיטות בדין, שזה זוועתי, נכון? זה נשמע פרימיטיבי ומדינה מתוקנת, לא תעשה סקילה שריפה, אבל יש כל מיני עונשים. העונש הכי גדול בתורה, אומר הרמב״ם, זה קראת. מה זה קראת? קראת זה שהקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו מאחותי. זה העונש הכי גדול. הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו מהחוטא. אז מה קורה לחוטא הזה שהוסרה ממנו השגחה? מה קורה לו? לא קורה לו שום דבר, נכון? מה קורה לו? סבבה. אין השגחה. אז מה הוא עושה? עכשיו הוא עושה את מה שהוא רוצה, לא יהיו לא, לו לא, לא, לא נשים, נכון? מי שיש לו השגחה, אז מסובך. סבבה לו, חופשי ומאושר. את כותפת פרח, ושמה באגרתה על השולחן, והפרח הזה בסבבה. חופשי ומאושר. יום. ועוד יום, ועוד יום, ואחרי שלושה ימים את רואה שהוא כבר בלי שורשים, זהו. זהו, עלה תלוש מהעץ, מה זה סבבה לו? איזה פריירים העלים שנשארו על העץ, הוא לא אחרי יומיים מתייבש, מהשנייה הראשונה הוא מתייבש, אז לוקח זמן. אז מישהו בקרת, יש כאלה שעשו דברים שמחרים, יש כאלה שבוחרים לחיות בקרת. הוא קורט את עצמו מהמשמעות הרוחנית שלו, אז הוא סתם, הוא נהיה כמו שקית ניילון אף הברוח, ראיתם פעם? זה נראה יצור חי לכל דבר, נכון? קופץ לפה, קופץ לשם, פתאום למעלה, פתאום למטה, פתאום. עושה המון רעש. אז גם הוא נראה חי, הוא צוחק! איזה צחוקים, כי יש איזה מערכונים ברדיו שמאוד מצחיקים אותו. הוא מריץ קטעים, וסלפי, בלי סוף סלפי, כן, כמובן. והוא עושה רעש וצפצופים, אבל הוא כמו העלה הזה, שהוא היה מתייבש, לא שומע לכם. אז עם ישראל לא יכול להיות כזה. עם ישראל הוא לא כזה. עם ישראל הוא עם גדול ונורא ואדיר. אנחנו עושים את כל המסע הזה מיום מפסח, ליום השואה, ליום הזיכרון, ליום העצמאות. רק בעומר, יום ירושלים אנחנו מתקרבים, היום ראש חודש סיוון, מתקרבים מתן תורה. זה הימים האלה, הם לא יבואו בשתיקה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, נו די. מאיפה הוא אומר את זה? כתוב, אתם מכירות, בתפילה 18, יש תקע בשופר גדול לחירותנו, עשה נס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. מכירות מה הרב כותב את זה? יש כל מיני שופרות. שופר זה קול כזה גדול שתוקע לחירותנו. אז יש כל מיני שופרות. אנחנו רוצים שופר גדול. איזה שופרות יש? הרב כותב לפני השואה, אבל אנחנו ברוך השם הרבה אחרי השואה, מצב הרבה יותר טוב. שופר זה איזה זעזוע כזה, זה משהו שכולם סופים את הפה, נכון? שופר זה סירנה. שופר זה הזקה של צבע אדום. שופר זה משהו, את נוסעת בדרך, ואת ממש חייבת להגיע לפגישה, כי את לא יקבלו אותך לעבודה, ופתאום את שומעת שופר או סירנה מאחורייך, אז מה את עושה? זזה הצידה ועוצרת ונותנת לעבור, אבל אין בגלל זה תאחרי. אז תאחרי, מה הסירנה אומרת לך? הסירנה אומרת, תעמדי בצד, יש פה דברים יותר חשובים. לא בודקת לאן המחבש הזה נוסע, לאן האמבולנס נוסע, ואת אומרת, תגידו לי ואני אשכח. זזה הצידה. אז יש שופר, שופר שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יתקע לחירותנו. באיזה שופר אנחנו מבקשים מאלוקים שיתקע? שופר גדול. שופר גדול זה בית מדרש. שופר גדול זה תורה. שופר גדול זה אנשי אמונה. שופר גדול זה אידיאליסטיות. שזה מה שיניע אותם. ואם לא יהיה שופר גדול, אז יהיו שופרות קטנים. אז יהיו שופרות טמאים, יהיו שופרות נוראים. אז יהיו שופרות של צבע אדום, יהיו שופרות שהחמאס יתקע בהם. אנחנו נגאלים, אנחנו נקום. בית המקדש ייבנה, זה לא, אלוקים לא שואל אף אחד. כמה דם, כמה יזע, כמה דמעות, זה כבר תלוי בנו, בטח, זה תלוי בנו. זה תלוי בנו. אז יש פה פוטנציאל אדיר, דור ש... עם כיפה, בלי כיפה, אבל יש בו איזה אש בוערת בתה-תה-תה-תה-קרה, ואם לא ניתן לו נתיב נכון, אז האש הזאת תיבהר לכיוון של... לא כיוונים רעים, כסף זה לא רע, ומדע זה בטח שזה לא רע. אבל אנחנו לא בשביל זה נולדים. אפשר שישראל תהיה מעצמה טכנולוגית מצוין, אבל לא זה סגולת ישראל. סגולת ישראל זה מונחת כהנים וגוי קדוש. סגולת ישראל הוא מי ייתן כולם השם יביא. סגולת ישראל זה ביום ההוא לא ילמדו אותי שתראו להירא אותי, כי כולם ידעו אותי מקטנם הגדולה, אבל הארץ דעת השם. ושמתי מכם נביאים ובחורכם נזירים. זה היעד שלנו. היעד שלנו זה להעיף את העולם הזה. מדע בדיוני. לחיות חיים אחרים לגמרי. ואם אנחנו לא כאלה, אז זה לא עובד, זה לא עובד. יש הזקות, יש הזקות. אם ננסה להפיל את זה רק בטכנולוגיה, זה לא יעבוד, כי טכנולוגיה אין לה נשמה, טכנולוגיה היא חשובה, אבל היא כלי, היא כלי. נגיד, אין בעיה שלו כיפת ברזל. אבל זה לא עזור כיפת ברזל, אז באים פורעים בלוד, זורקים אבנים, מה נעשה נגד האבנים בלוד? גם כן מכיפת ברזל. כאילו, אין בי את הנחישות. הפרעות האלה, זה פרעות שמכריחות אותנו לשאול. איך מתייחסים לאזרחים ישראל? זה אזרחים ישראלים. מה, מותר לך להסתובב ברחוב, נכון? מותר לך להציט איזה מכונית? לא, לא, עשו את זה. אבל זה סתם פושע. לא, זה לא פושע, זה מלחמה. נו, מה, מי אנחנו עושים? זה מלחמה של עם נגד עם. מה השטויות האלה שמטפלים בהם? כמו שמטפלים במי ששכנתה בקו אדום לבן. שזה חמור מאוד, אבל תקופות של משי. אז יש איזה... שאלות כאלה לא נעימות, בזמן הפוליטיקלי קורקט, אי אפשר להגיד שזה יהודי, יש לו יותר זכויות מגוי, ויהודי דרך אגב יש יותר חובות מגוי. יש יותר תביעה מגוי, יש יותר... אבל זה שאלות שיכריחו אותנו לתת תשובות קשות, ואנחנו יודעים שהעם הגדול הזה, שחושב שהוא חתולה, הרבה פעמים, מה זה לא חתולה? הוא לוי. הרב זרוע אף קודקוד, הוא גור אריה יהודם הגדול הזה, אז הוא ככה, ויינץ ודוס ומתלבט, אבל אם באמת דוחקים אותו לפינה, אז אוי מי יחיה מסמואל, ככה, בלעם הרשע מלא בעלה, מי זה שיפריע לגאולה? מי שיפריע לגאולה, אם באמת חס חלם יעיקו עלינו, אז העם הזה יקום, הוא בהלם קצת בהתחלה, ונבויה קצת בהתחלה. אבל אתם יודעות איך צהל יכול לכבוש את החמאס? זו בדיחה. העוצמה העצמית של החמאס וצהל. צהל יכול לדרוס, להשמיד, להרוג, למחוק מהפני האדמה את עזה. אבל צריך להחליט שיוצאים מלחמה. לא קו כזה, ומה יהיה, וכן יהיה, ולא יהיה, וזכויות בינלאומיות, ונהרגו ילדים בעזה, אתם יודעות? ילדים בני 16 ששיחקו בכל מיני צינורות ארוכים כאלה. עם ראש נפץ בליסטי. גיל 16, ילדים, כן. אז אם אנחנו מאמינים לזה שזה ילדים, ואם אין לנו את הביטחון העצמי, ואם אנחנו חושבים תוסכלים של למה זה יותר מגיע לנו מלהם, וגם הם צודקים, וצריך להיות הנרטיב שלהם. נכון, צריך להיות הנרטיב שלהם, צריך להיות הנרטיב שלנו. מה הנרטיב שלנו? הנרטיב שלנו שזה לא, אין לנו בריאה, אנחנו רוצים להיות פה. הנרטיב שלנו שכוח מעשה בגיל להמון, זה אתם מכן דגועים. שיודות רשי, המתוק הזה, חי לפני 850 שנה בחבל אלזס, בגבול בין צרפת לגרמניה. מה אכלו לפני 850 שנה? מה לבשו? איזה פלאפונים היו לפני 850? איזה חמור בעגלה. מה רש"י פותח את התורה? אתם זוכרות איך רש"י פותח את התורה? לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם. זוכרות? אמר רבי יצחק. לא הייתה התורה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם. החודש הזה לכם, למה? כי זה המצווה הראשונה בתורה. המצווה הראשונה בתורה זה פרשת בו. קידוש החודש. לא הייתה צריכה... אז למה התחילה עם כל הסיפורים האלה של בריאת העולם והאבות והאמהות? למה? כוח מעשיו הגיד לעמו לתת למחד גויים. שאם אמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות ושבעה גויים. מאיפה רש"י נכנס לקטע הזה בכלל? מי לפני 850 שנה? אמר לעם ישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. אבל רש"י ככה, זה לא יש איזה רש"י, ככה רש"י פותח את התורה. במאבק המוסרי, במאבק התדמיתי של מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה? זה מוסרי שאנחנו פה? אנחנו כובש? למה אנחנו פה? זה פייר שחברון, אנחנו נתקענו כמו עצם בגרון? זה פייר? ואם לא ניתן לעצמנו תשובה, ולא ניתן לעצמנו הסבר, התשובה הכי גרועה זה, כי זה מגיע לנו, יהפוך אותנו לגסים וקטנים. התשובות יותר גבוהות, צריך לברר אותן, כי זה עתיד האנושות, כי זה עתיד ההוויה, כי זה המבוקש האלוקי, כי זה מה שיגרום לנו לחיות את הגודל של האבות ואימהות שנמצאות פה, לגעת בנצח, כי בשביל כל עם ישראל אנחנו נמצאים, זה מילים שצריך לפתח אותם עוד ועוד. אבל כוח מה, זה מה שרשי היה עסוק לפני 86 שנה. כוח, אם יאמרו ליסטים אתם, אז מה נגיד להם? נגיד להם כוח מעשה ויגיד להם, אמור לתת לכם את גויים, שהוא בראה והוא נתנה להם, הקדוש ברוך הוא נתן את זה לשבת, וברצוע הקדוש ברוך הוא לקח את זה להם והביא לנו, זה שלו. תבדות זו תשובה שלא תשכנע יותר מדי את אומות העולם, נכון? אם החמאס יגיד, למה אתם פה? נגיד להם, אל תסתכלו ברשי. יש כוח מעשה ויגיד להם, הם לא בדיוק תסתכלו ברשי, נכון? אז מה התשובה הפשוטה? התשובה הפשוטה שאנחנו צריכים לספר את זה לנו. איך עונים לגויים? לא עונים לגויים עם מילים, לא עונים לאויב עם מילים. עונים לאויב עם מה שצהל יודע לעשות, אבל עונים לעצמנו זה בביטחון העצמי שלנו, במורל, בצדקת הדרך, ביכולת להחזיק מעמד ולא להיכנס לדיכאון ולהרים את המבט ולהיות בטוחים בנצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם ולא ליפול ולהבין שהפתרון אם תהיה ראש ממשלה, אז יהיה לך עוד כמה פתרון, גם תהיה רמטכ"ל. בינתיים, במקומך, הפתרון הוא, הפתרון הכי אמיתי והכי טוב. לחשוב איך את, איך אני, קצת יותר יפים, קצת יותר תיאורים, קצת יותר נכונים, קצת יותר כנים, קצת יותר מבורכים, קצת יותר קרובים לאש, קצת יותר, זה המון קצת יותר. אם כל אחד מאיתנו יבין החרפה הזאת, המאומות האלה בלוד, הם כוונו עליך ברית לכרות. ויש איזו בתת הכרה של האומות. זה נגד כנסת ישראל, זה לא מה בגלל שהוא נסע בלוד. זה נגדך ונגד, זה נגד אלוקים. זה נגד אלוקים, והם רואים בנו נציגיו של אלוקים. אז בואו נהיה באמת נציגיו של אלוקים. בואו נגדל עוד קצת, כל אחד מאיתנו יחשוב איך הוא מוסיף, איך הוא נותן יד, איך הוא תורה. קצת לסלוח במקומות שהיה קשה לסלוח, וקצת לעשות בדברים שהיה קשה לעשות. וקצת להיפתח ולהתמלא אומץ, להסכים לשנות תוכניות ולקבל לעצמי את מה שהלב שלי אומר. לחפש יותר את החפץ, ורק אחר כך שיהיה רצון. וזה באמת נועיל יותר מכל הפרשנים והתחזנים והמפגינים. וזה באמת נועיל, ואנחנו לא יודעים לאיפה אנחנו. יכול להיות שאנחנו בפתיחתם של תהליכים שימשכו הרבה זמן, אנחנו לא יודעים מה הם מנסים לגרור ולאן הם יגיעו, לב מלכים עשרים ביד השם. יכול להיות שזה גוש, שוב גל חולף ונייצר שקט והכל בסדר. אני זוכר בזמן הפיגועים הגדולים של אוסלו, שהיה את האוטובוסים שהתפוצצו, אז מה היה המטרת העל של כוחות ההצלה? מתוך שעה וחצי לא ראו כלום. האוטובוס התפוצץ ועשרים נהרגו וחלקי הגופות והשם ישמור. מיד מיד ניקו את הכל, החיים חזרו, הכל בסדר, הכל בסדר. אפשר להגיד שקורבנות שלום, הכל בסדר. כשאין חזון, כשאין חפץ, יכולים להיות אנשים מקסימים וטובים, אבל הם לא יכולים, הם לא יכולים בשקר, זה רק מתמוטט על הראש שלנו עוד יותר ועוד יותר רזה. היה מספיק דין, נבקש מהקדוש ברוך הוא שיאמר למלאך המשחית די, ושמה שחטאתי ופשעתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי יסורים וחולאים רעים. יסורים וחולאים זה כמישהו מנסה לעבור דרך קיר, והוא לא מבין, אז הוא נכנס בקיר יותר בכוח, וכל נגיחה שהוא נתן לקיר זה יותר כואבת לו. אבל נמצא דרכים חכמות, אמיתיות, איך לעבור את הקירות האלה. ושיבוא לציון גואל שפע של יעקב, חודש טוב.